Hola, gracias por estar con nosotros.
Shalom, toda Shatem Imanu, Ayom, Betochnetenu Haolam. Hapam Nefateach Nose Mod Manian, Kergalenu Ima Doctor Michael Lightman. Toda al Zmancha, Doctor Lightman.
Ani Samech Lidat Otrem Bekesher, Ve Boker Tov, Ve Yom Tov, Ve Shielanu, Gamken Sicha Neima. Bekasha.
Muchas gracias, doctor Lightman.
תודה רבה, דוקטור לייטמן. רצינו לפתח את הנושא של היום, שהוא החיים. החיים מוגדרים כהכוח הפנימי או הפעילות המהותית של כל יצור חי. אבל עבור חוכמת הקבלה, מה משמעות המילה חיים?
חיים זה... בחוכמת הקבלה זה לא החיים הרגילים. כי אנחנו בחיים הרגילים, כמו שדומם צומח חי, כמו כל בני אדם, חיים. זאת אומרת, צורת הקיום, החלבון, בצורה מיוחדת, מסוימת. זה החיים שלנו. אלה, אם אנחנו מדברים על החיים בחוכמת הקבלה, זה שהאדם מתעלה מעל החיים הגשמיים, שכל החיות חיים, ומגיע למצב שהוא מתמלא עם הכוח עליון, כמו הבורא, ואז הוא מרגיש את עצמו שנמצא במצב למעלה מהחיים הגשמיים. הוא מרגיש כוחות שפועלים אחרי החומר. הוא מפעיל את הכוחות האלה, נמצא איתם בקשר, וזה מה שמעסיק אותו כל הזמן.
La palabra vida, en
חיים, בעברית, או חי, מורכבת משתי אותיות, חטא ויוד.
¿Cuál es la importancia de estas letras?
מה החשיבות האותיות האלה?
זה פירוש עמוק מאוד. אבל זה קיום למעלה מהחומר. זה בעצם מה שיש לנו במילת חיים. חי. זה המושגים מאוד מאוד פנימיים, עמוקים, והאדם בדרך כלל לא משיג אותם, לא מבין, לא מרגיש אותם. מה שאם כן, כשאנחנו מדברים על המושגים שבחוכמת הקבלה, אז קצת מזה אפשר לגלות. אם אדם מרגיש את הכוח העליון, את הבורא בחיים שלו, של האדם, איך שהבורא מנהל אותו, סובב אותו, או מכין לו כל מיני מצבים, ואדם נמצא עם כל הכוח הזה בהדדיות, כמו שכתוב, אני לדודי ודודי לי, אז אפשר להגיד שאדם מרגיש את החיים אמיתיים. אחרת הוא חי כמו בתרדמה, כמו בחלום. מרגיש משהו ככה זז, כמו גוף חי. וזהו, מספק לעצמו מזון, ונמשך למנוחה, למילוי של התענוגים קטנים, מה שהוא רוצה וזהו. הוא לא מרגיש את החיים שהם למעלה מהחיי של חי.
Una de las bendiciones más
ברכות הכי נפוצות בעברית היא לחיים.
כן.
שמתרגמים אותה כמו לוידה, כן, לחיים.
נכון.
מה החשיבות של הברכה הזאת?
שאנחנו רוצים להגיע לדרגת חי. חי זה שאנחנו רוצים להתמלות באור העליון. במצבים של שהבורא ממלא אותנו, מוביל אותנו, מוליך אותנו, ואנחנו מרגישים את זה ועובדים עמו יחד, כדי להגיע לדרגה שאני משרת אותו ומרגיש שאני מתקדם, מתקרב אליו, הולך לידו.
La palabra chai se utiliza con frecuencia.
המילה חי, חטיוד, משתמשים גם בתור איזה קמאה למזל טוב. שונדים אותה כמו תכשיט על הצוואר, איזה שרשרת. בחברה כך, יש אמונה כזאת, שבלהשתמש בסמל הזה של המילה חי, זה משהו שמביא איזה כוח חיובי.
נכון.
האם יש בזה משהו נכון?
כן. הבורא הוא מפעיל אותנו מלמעלה למטה דרך תשע ספירות, כתר חוכמה בינה, חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד. אנחנו נמצאים בספירה האחרונה, במלכות. אז הוא מפעיל אותנו מלמעלה למטה. תשע. כן? ואנחנו ממטה למעלה רוצים להתקשר אליו גם כן דרך תשע ספירות בדרך חזרה. ותשע ותשע זה בדיוק 18, שזה מילת חי. חטא ויוד יחד זה מספר 18. לכן זה נקרא חי, חיים שנמצאים בקשר עם הבורא ומקבלים ממנו כוח עליון ויכולים להחזיר לו גם כן בקשות וכוחות שלנו.
Pero la sabiduría de la Kabbalah no cree.
אבל על פי חוכמת הקבלה אנחנו לא מאמינים בקמאות או עצמים בשביל למשוך איזה כוח חיובי. אז איך הבן אדם יכול למשוך את הכוח הזה בלי צורך באיזה קמאה?
זה ודאי שעל ידי קמאה, זה רק אולי עזרה פסיכולוגית למי שמאמין בזה, זה יכול להיות, וזה נכון. כי אם אדם מאמין במשהו, זה נותן לו כוח. אבל לא יותר מכוח פסיכולוגי. מה שאם כן, להגיע למצב שאנחנו יכולים לקבל מלמעלה כוחות, אז צריכים להיות מוכנים לזה, שאנחנו נשתמש בכוחות האלה בצורה הנכונה. מלמעלה תמיד יש רצון גדול למלא את האדם בכל טוב. שאלה, האם אדם עם כל הקבלה הזאת שהוא יקבל, כן, ישתמש בזה בצורה נכונה. לכן יש חוכמת הקבלה, איך לקבל, איך להכין את עצמו כדי לקבל מלמעלה כל טוב. כי מלמעלה מוכנים. הבורא מוכן לתת לאדם הכל, רק שזה יהיה לטובת האדם. אז חוכמת הקבלה מסבירה לאדם איך צריך להכין את עצמו, ואיך לקבל מעצמו את הטוב, להשתמש בו נכון, ולהגדיל עוד ועוד ועוד יכולת לקבל יותר ויותר ויותר כל טוב מהבורא. לכן החוכמה הזאת היא נקראת חוכמת הקבלה.
בכללי יש את התפיסה הזאת שהחיים הם האיחוד של הגוף והנשמה. מה ההבדל בין הגוף והנשמה על פי חוכמת הקבלה?
בחוכמת הקבלה אנחנו לא מתחשבים בגוף שלנו הביולוגי, פיזיולוגי. מבחינת חוכמת הקבלה הוא לא קיים. זה שייך לדרגת חי. חוכמת הקבלה היא מטפלת למעלה מדרגת חי. דומם, צומח, חי, זה שייך לעולם שלנו. למעלה מדרגת חי יש דרגת המדבר. מדבר זאת אומרת מה שאדם מוציא מעצמו, רצונות, תשוקות, למעלה מרצונות שלו, זאת אומרת בעל מעט להשפיע. אז בצורה כזאת הוא מתפתח. לכן חוכמת הקבלה היא מטפלת באנשים שהם לא כל כך קשורים לחיים שלנו ורוצים להתפתח בהם, אלה שהם רוצים להגיע לדרגה יותר גבוהה, להכיר את הבורא ולהתקרב אליו ולהזדהות עמו.
אל אלמה, פואדה דר וידה
אל קוורפו? הנשמה יכולה לתת חיים לגוף כלשהו?
זה לא פשוט להסביר, אבל נשמה היא לא שייכת לגוף. זה כוח הפנימי שנמצא למעלה מהגוף, ואנחנו צריכים לרכוש אותו, להתקשר אליו, ואז בצורה כזאת, אם אנחנו מתקשרים שלמעלה מהחיים שלנו הגשמיים, אז אנחנו מתחילים להבין מהי הנשמה, איך אנחנו יכולים להשתמש בה, איך אנחנו יכולים לחיות עמה, להגדיל אותה, למלא אותה וכן הלאה.
¿Por qué el alma es eterna
y el cuerpo? הנשמה היא נצחית והגוף לא?
מפני שנשמה זה רצון להשפיע, לתת, לאהוב, מחוץ לטבע שלנו, למשהו שנמצא מחוץ לי, לתת, לאהוב, להשפיע, ולכן היא נצחית לפי הטבע הזה. שאין מה שמגביל אותה. מה שאם כן, העולם שלנו והגוף שלנו שייך לדומם צומח חי. ולכן הוא קלה ונפסד, הוא זמני. כי כל הזמן מקבל. עד שיש לו מה לקבל ולאכול את זה, לבשל את זה, זאת אומרת, להשתמש בזה הוא חי. כשכבר אין, אז הוא מת.
Porque ahí yo he escuchado a muchas personas decir שמעתי
הרבה אנשים שאומרים, למה אנחנו לא נצחים? למה אנחנו לא חיים לתמיד? למה אין לנו את היקרים לנו, עמנו כל הזמן, לכל החיים?
בגוף שלנו, אנחנו, בגוף הזה, אנחנו חיות. זה ברור לנו. זה דרגת חי. ולכן אנחנו לא יכולים לחיות בצורה נצחית. זה חומרי. מה שאם כן, ברצון הרוחני שלנו, שהוא על מנת להשפיע, השפעה, אהבה מחוץ לנו, אנחנו יכולים להיות בזה למעלה מהזמן, וממש לחיות בצורה נצחית.
רבש, רב ברוך אשלג,
רבש, רב ברוך, שלום הלוי אשלג, כותב ברשומה 81, בעל כורכך אתה חי. אם האדם לא רוצה לקבל חיים עבור עצמו, אז הוא חי. אתה יכול להסביר את המשפט הזה?
החיים שלנו, גשמיים, הם כולם בנויים לזה ש... אני רוצה למלא את עצמי. יותר ויותר למלא את עצמי כמה שאפשר. וכל הזמן אני נמצא בחיפוש במה עוד למלא את עצמי. זה החיים הגשמיים. כשנגמר לי את הכוח הזה למלא את עצמי, אז נקרא שגוף מת, ובאמת מת. זאת אומרת, הוא חי כל הזמן רק מספיגה. מה שאם כן, אם אנחנו מדברים על הגוף הרוחני, הנשמה, היא חיה מתוך זה שהיא נותנת ולא מקבלת. היא חיה מנתינה, מכוח הפוך, כי זה נקרא חלק אלוקה ממעל. נשמה זה חלק מהבורא. ולכן היא עובדת לפי העיקרון אחר. להשפיע. ואם אנחנו רוכשים את הרצון להשפיע הזה, אז אנחנו יכולים להרגיש מה זה חיים מחוץ לגוף, מרצון לקבל, מה זה טבע הבורא, ויכולים במשהו לקרב את עצמנו אליו. ואז נקרא שאנחנו חיים, חיים רוחניים.
En Shamati 188 de Rav
Shamati Kuf Pei Chet, הרב יהודה אשלג, בעל הסולם, אומר, כל העבודה היא רק במקום שיש בית דרכים, כמו שמצינו, וחי בהם, ולא שימות בהם. מה הם שני הדרכים האלה עליהם מדבר בעל הסולם?
חי בהם, זאת אומרת שחי בחיי השפעה, ותשתדל כל הזמן להיות בזה, לחשוב על הזולת, ודרכם על הבורא, ולא על עצמו, לבד, אלא לעצמו רק איך להשתמש בו, כדי למלא את הזולת ובורא. וזה החיים רוחניים. ואם אדם משתדל לעשות את זה, אז זה נקרא שהוא חי. כי הוא פותח את עצמו להשפעה עליונה. ואם לא יכול, לא מסוגל, לא הולך לו, לא יוצא, לא רוצה, אז הוא חי ברצון לקבל שלו. ובצורה כזאת הוא כל הזמן מתקרב למיטה. ולא נשאר לו מהחיים האלה שום דבר.
כך, איך משיגים חיים בין שני הדרכים האלה?
רק על ידי זה שעוזבים את הדרך אחת לחיות לעצמנו ועוברים לדרך אחרת, לחיים שחיים בשביל הכלל. נכנסים לקבוצה קטנה ומפתחים רצונות, מחשבות, תכונות שהם כולם כתכונות השפעה, בהשפעה, שהם כולם דומים לתכונות הבורא.
La conocida frase el justo,
הביטוי הידוע של צדיק באמונתו יחיה, מיוחס לחבקוק, ממכות חפדלת. מה משמעות המשפט הזה? צדיק באמונתו יחיה.
שצדיק, מי שרוצה להצדיק את הבורא, מי שרוצה להידמות לבורא, הוא חי לפי האמונה שלו, כוח השפעה שהוא רוכש. שהוא מקבל מהבורא כוח השפעה, אור חסדים, או אפילו אור חסדים בירת חוכמה, ואז לפי האור הזה שממלא אותו, הוא חי. כולו בלהשפיע, בלהוציא מעצמו. וזה החיים שלו, שדואג לאחרים, דואג לזולת, אוהב את הזולת, דוחף את הזולת גם כן לתיקונים. זה האדם כזה נקרא צדיק, כי הוא מצדיק את הבריאה, הוא מצדיק פעולות הבורא בעולמנו.
ואיך משיגים את דרגת האמונה שמאפשרת לחיות חיים כאלה?
נכנסים ללמוד חוכמת הקבלה, יחד עם זה נכנסים לחברה קטנה, קבוצה, ששם מתחילים לממש את החוקים האלה שעליהם אנחנו לומדים בחוכמת הקבלה. זאת אומרת, חוכמת הקבלה היא כוללת בתוכה שני חלקים. חלק אחד זה הלימוד, וחלק השני זה מימוש. וצריכים ללכת שניים. זהו. שכמה שאנחנו לומדים שאנחנו צריכים להיות מחוברים לאנשים אחרים בכוח השפעה משלנו, כך אנחנו גם כן צריכים להתחבר עם אנשים האלה ולהתפלל, לפנות למעלה לבורא, כדי לקבל ממנו כוח השפעה, ואז לממש אותו בקשר בינינו. סך הכל זה הכל. אין יותר. אבל במימוש של הדברים האלה, ממש שקועים כל הזמן.
Cuando usted en particular se siente
מתי אתה ספציפית מרגיש באמת חי, שאתה חי?
אני מרגיש שאני חי אם אני נותן שיעור לתלמידים שלי ואני רואה כמה שהם משתוקקים לממש את זה. שיש המשך ממה שאני עושה. אז באמת זה מחיה.
Muy lindo. ¿Qué hay en la clase?
מה יש בשיעור שבה אתה מרגיש חיים? שבו אתה מרגיש חיים?
אני מרגיש שאני מוסר משהו לתלמידים שלי, שהם יקחו את זה הלאה לחיים שלהם, והם ילכו עם החיים האלה, כך שעוד ועוד ועוד ימשיכו אחריהם עוד אנשים, עוד תלמידים שלהם, וככה זה ילך לדורות קדימה, עד שכל האנושות היא תוכל להקים את עצמה כולה, כאיש אחד בלב אחד, קשורה לבורא, ויחד עם הבורא, כל האנושות, בלי יוצא מן הכלל, ממש כולם כולם הגיעו למצב שכולם מתמלאים בהרגשת הבורא, באור העליון, כדי לשמח אותו, זה המצב שנקרא גמר התיקון.
Quiere decir entonces que la vida
vale la pena vivirla, החיים שווה לחיות אותם רק כשהוא משאיר איזה, כמו איזה ירושה למישהו אחר?
ודאי, ודאי, אין, מה נשאר מהחיים? אדם צריך להשאיר אחריו עוד אנשים שעוד נמשכים להשפעה ולחיבור, וככה זה כולם עד שכל האנושות תגיע לזה.
Se puede decir entonces que el maestro vive.
כך ניתן לומר שהמורה חי דרך או על ידי התלמידים שלו, ואם כן, איך זה פועל?
כן, אנחנו בזה שעושים פעולות השפעה ממטה כלפי הבורא למעלה, על ידי שמתחברים, שלומדים ומבצעים ומתקנים את הטבע האדם, על ידי זה אנחנו מתעלים למעלה לבורא, אנחנו מחיים אותו. כן, בזה שמושכים ממנו את האור, אנחנו עושים לו תענוג, בזה שרוצים לקבל ממנו כוח השפעה, וזה כל ההנאה שלו.
A diario miles de estudiantes de todo
באופן יומי אלפי תלמידים מכל העולם, מכל התרבויות, מכל הגילאים
se conectan a sus clases.
מתחברים לשיעורים שלך.
usted siente esa fuerza?
כיצד אתה מרגיש את הכוח הזה, כוח החיים? במשך השיעור שאתה נותן לכל העולם. האם יש משהו מיוחד בדייברסיטי, בפיזור הזה של התלמידים של כל העולם?
קודם כל, זה באמת, אני מרגיש שאותם אלפי תלמידים שנמצאים יום-יום בשיעורים שלי, אני מרגיש עד כמה שהם מקבלים ממני, הם ממש מוצאים את זה. זה אולי אפשר להידמות שיש אולי 10 גורים קטנים שהם מוצצים מהאימא שלהם חלב. ככה זה אני מרגיש. השאיפה הזאת שלהם, וזה נותן שמחה גדולה מאוד. זה דבר אחד, ודבר שני שאני רואה אחר כך איך שהם מתחברים, ואיך שהם מכינים את עצמם גם כן להיות מקובלים, ובזה לעשות נחת רוח לבורא ולכל האנושות, לכל המציאות.
Para todo el público entonces que está viendo
este programa, לכל הקהל הצופים שלנו, איזה עצה אתה נותן להם בשביל להרגיש שכל אחד שרואה את התוכנית שירגיש חי, שיהיה לו את התחושה הזאת שאתה מרגיש?
אני מאוד מאחל לכל אחד, ממליץ לכל אחד להתקשר לחוג התלמידים שלי בכל מקום בעולם שנמצא. אני אשתדל להגיע לכל המקומות עם השיעורים שלי, לכל אחד שירצה לשמוע, בכל שפה שהוא מבין. וכך אנחנו נבנה חוג שלנו עוד יותר גדול. ובצורה כזאת אנחנו נגיע למצב שהעולם כולו יתקרב לבורא ויגרום לו נחת רוח, ואנחנו נגיע לגמר התיקון כללי, שכל האנושות היא תגלה את הבורא שנמצא בכל מקום, ממלא את הכל, ואנחנו עשינו זאת.
Un mensaje entonces para resumir el programa.
כך איזה מסר לסכם את התוכנית שלהם, שנושא החיים הוא נושא מאוד עמוק, שאפשר לדבר עליו שעות, בלי, לא ניתן אפילו להפסיק לפתח אותו. אז איך להרגיש שהחיים שווה לחיות, ושאנחנו לא חיים כמו רובוטים, רק בשביל לעבוד, לקום בבוקר באופן מכני, אלא שווה לחיות את החיים, להרגיש את מלוא הראשה.
אני מאחל לכל השומעים, בכלל לכל הבני אדם שבכל העולם, בואו נתחבר בינינו ולבורא, נקבל ממנו כוח החיבור, נקבל ממנו לתוך הכוח החיבור מילוי שיעלה אותנו לדרגה נצחית שלמה, ובצורה כזאת אנחנו נעשה גם כנחת רוח לו, וכולנו נהיה באמת שמחים, מאושרים, נצחיים ומלאים בכל טוב. אני מחכה לכם ומצפה לזה. תודה.
Muchísimas gracias por tan interesante programa.
תודה רבה, תוכנית כל כך מעניינת, דוקטור לייטמן, ועד התוכנית הבאה עם עוד נושא שמקווים שיהיה עניין.